עד לכאן, עד לנקודה שבה אנחנו נמצאים, בפרק א', השליש האחרון שלו, ואולם ידוע כי אין התכלית מגיע, שם אנחנו נמצאים. אז מי שיכול לקרוא את ההקדמה ואת פרק א' עד השליש האחרון שלו, אז יהיה לו קצת מושג, קצת לחוש את השפה, את כיוון הדברים, בלי נדר, אני אומר, זה, כל זה זה ספק, אני רק עושה את זה היום. אנחנו ממשיכים מספק, אם לא יהיה אפשרי, אנחנו נחזור להתחלה. אז אנחנו נמצאים היום, כן, רק נזכיר, פעם אחרונה, בשיעורים האחרונים, דיברנו על כך, שכדי שאדם יוכל, לרתום את עצמו, כדי שאדם יוכל באמת, לעשות תפל, ועיקר, לדעת מה עיקר ומה התפל בתפיסת החיים שלו, כן? או ממוקד יותר, מה עיקר ומה תפל ביחסים שבין הרוח לחומר. כשאנחנו אומרים רוח וחומר, אנחנו מדברים על כך שאם הרוח היא עיקר, כן? אם החץ המורה של הרוח, אם החץ המורה של עולם הרוח הוא עיקר, אנחנו חייבים ללכת בכיוון מאוד מסוים. כן, כשאני מדבר על רוח, כשאני מדבר על עולם רוחני, אנחנו מדברים על כיוון, על תמרור. כשאני מדברים על עולם רוחני, אין הכוונה על הרגשות של השראה, איזה מין פינוק רוחני של הרגשה טובה. לא, זה לא הכוונה. כשאנחנו מדברים על רוח כעיקר, על הצד הרוחני שבאדם כעיקר, אנחנו בעצם קובעים את כיוון החיים. צריך לדעת. כל מי שיושב ישיבה מזרחית, כן, מותח את גבו ומסתכל לשמיים ונהנה, הוא צריך לדעת שההנאה זה לא עיקר, אלא העבדות, כן? המחויבות שהוא מקבל על עצמו כתוצאה מהחשיפה לעולם הרוחני. כל חשיפה לעולם רוחני שלו מולידה מיד חובות מעשיות, קרי, מצוות. כל חשיפה לעולם רוחני שמשאיר את האדם בנירוונה, באיזה מין תחושה כזו של עונג חסר מס, של איזה מין בטלה, חוסר מחויבות כלפי העולם הזה, לשפר אותו, לקדש אותו, להעלות אותו, זו אשליה. זה שקר גס, זו תפיסה גויית, כן? תפיסה רוחנית גויית, שאולי לא במודע, וחלקם במודע ניסו לנתק, כן? את הרוחניות מן הגשמיות. נראה להם שבאופן הזה יהיה קל יותר, יהיה נוח יותר, אולי אפילו נכון יותר לפי תפיסתם של כמה וכמה. לא, אצלנו זה לא נוהג. כן? לא, אצלנו זה לא ככה. פה אומר לנו הרמח"ל, כאשר אנחנו מתבוננים בשני חלקי האדם, ויצר את האדם, שתי יצירות, יצר טוב ויצר רע, כשאנחנו מתבוננים במציאות של יצר הטוב, בלי בושה, בלי חשש, באומץ גדול, מביטים לו בפרצוף וקולטים את נוכחותו, את רחשיו, את לחשיו, את אמירותיו המפורשות, אנחנו נכנסים למהלך של מחויבות. מוסיף דעת, מוסיף מכאוב. מה זאת אומרת מוסיף דעת, מוסיף מכאוב? ככל שאתה יותר מוסיף דעת ביחס למציאות הרוחנית שבתוכך, אתה מוסיף מכאוב. ומדוע? כי כבר נוצרת חובה עמוקה. לא הייתי אומר של התקדשות, אף על פי שזה לפעמים אופי של התקדשות במלחמה, אבל אתה מוסיף חובה של עידון. מתוך המפגש עם העולם הזה, נוספת חובה של עידון, של בירור החומר, של קידוש החומר, וזה גוף הכאב. הכאב אכן נוצר כתוצאה מההתנגשות, אין ספק שבמפגש הראשוני, כן, שבין המחויבות לעולם הרוחני, המחויבויות המעשיות, מתוך קליטת המסרים של עולם הרוחני, מתוך המחויבויות המעשיות שנוצרות, גם המחויבות המידותיות, תיקון המידות, גם תיקון המעשים, אין ספק שהמחויבות הזו היא פוגשת את העולם הזה בערוותו, בחולשתו, בקטנותו. ואז המפגש הזה זה בבחינת, כן, דע לדע נקשן, כמו שתי עצמות שנפגשות ומכות זו בזו. זה לפחות הרושם הראשוני של ההיקש הטבעי, של ההתנגשות והמפגש הטבעי בין הנשמה לגוף. כמו שראינו כאן, הנשמה מואסת בגוף באופן טבעי. באופן טבעי זה חתול ועכבר, באופן טבעי המציאות של גר זאב עם כבש הוא קשה, כן? התמימות והעורמה, התמימות של הכבש ועורמת הזאב, הם לא הולכים ביחד בפשטות. הטבע וכל פיתויו והתמימות הפנימית של התם ויושב האוהלים, עשיו ויעקב לא קל להפגיש ביניהם, יש ביניהם התרוצצות תמידית, שהיו מרוצצים זה את זה, מתנגשים בתוכם ברחם אימם, התרוצצות של שתי רצונות שבאופן טבעי מתנגשים, שהיו מריבים על נחלת שתי עולמות, עוברים על פתחה של עבודה זרה, עשיו מפרקס לצאת, עוברים על פתח בתי מדרשות, יעקב מפרקס לצאת, זה המצב הטבעי. להביא לנקודת מפגש פוריה, מפרה ולא מפריעה, זה עמל גדול. ועל זה נאמר, ועלו מושיעים בהר ציון, לשפוט את ההריסה. זה המציאות עתידית. ואנחנו חשים את הקונפליקט הזה בתוכנו פנימה. שוי הגבר. שוי הגבר. מי, איזה הוא הגיבור הכובש את יצרו. לכן, כשאנחנו מעיינים בשתי היסודות האלו, יצר טוב ויצר רע, כן, העיון האמיתי ברובד הרוחני מוליד תכף ומיד חובות מעשיות, וממילא הוא ממקם את העולם הזה במקומו המתאים. מהו מקומו המתאים? כמו חומר גלם שמונח על הסדן, והפטיש מכה בו, מעצב אותו, כיכר תעשה את המנורה. המנורה, מנורת הזהב, כן, המפותחת, כן, היא נוצרת מתוך, כן, הלמות הפטישים של הקודש בחומר. זה צריך להיות מעמדו של החומר, הוא צריך להימסר לעיצובה של הרוח, לעיצובה של הנשמה, באמצעות כל הכלים שניתנו לשם כך, כן, אומן וכלי אומנותו בידו, כן, אני הייתי כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא, ככה אומרת התורה, ויהיה אצלו אמון יום יום שעשועי, כלומר, התורה היא אומנותו של הקדוש ברוך הוא, שיסתכל בתורה וברא את העולם, התורה היא כלי העבודה, כלי וכלי העבודה המצויים בתוכה, הדעות של התורה, מידות התורה, מצוות התורה, כל אלו הם הכלים שנמסרים ביד החלק הרוחני כדי שיצליח במלאכתו. כל המפגש של הרוח עם עולם החומר, מבלי האמצעים האלו, מוליד תסכול עמוק, תוחלת ממושכה, מחלת לב, רצון שלא יכול לבוא לידי ביטוי ולהתממש בשלימות, כן? זה מצב שמנציח את הפער המכאיב, הטבעי, שקיים בין נשמה וגוף. לא קרב זה אל זה. יש מגע, אבל התרחקות. מגע והתרחקות, כי אין את הכוחות המתווכים. פה אנחנו ניכנס באמת לכוחות המתווכים האלה, פה מדבר על הכוחות המתווכים, כן? אלו המצוות, תכף אנחנו נראה, אבל ביררנו לעצמנו באמצעות, אמר הרמח"ל, כשאנחנו באים לברר את שאלת היחס בין הרוח לחומר ולקבוע, מי באמת הוא קודם למי, מי בראש, מה שנקרא, מי המוביל, כן? אנחנו מגיעים למסקנה חד משמעית, שהשאיפות הרוחניות שבקרב האדם, מקומם הוא לא רק בבתי כנסיות, ולא בזמנים מקודשים, לא בצרמוניות ותקסים, כן? כאילו ואחרים מחוץ לחיים, כן? אלא מקומה של הרוח היא ככוח שקובע את כל מהלכי החיים. מהלכות בית הכיסא ועד הלכות בית הבחירה, ששת סדרי משנה, שלמעשה מקיפים את כל צדדי המציאות, הדרכה אלוקית שיורדת לכל נבחי המציאות. זו הקביעה. והדבר הזה הוא נקבע ומוכח באמצעות חשיבה שכלית ישרה, כך אומר לנו הרב, כן? נתן לנו שתי כיוונים מדעיים. הוא קורא לזה, כל בעל שכל חייב להגיע למסקנה הזו. בעל שכל זה מי ששכלו בידו, ושכלו לא שבוי ביד יצריו או דמיונו. כן? זה נקרא בעל שכל. שלא נחשוב שכל מי שיודע לחשוב ולעשות אחד ועוד אחד, הוא בעל שכל. כי יש מי שאחד ועוד אחד בשבילו, זה בדרך לחיפוש הנוסחה, נוסחת הגרעין כדי להחריב את העולם. ויש מי שאצלו אחד ועוד אחד, זה כדי למנות את השקלים שיש לו בכיס ולתת אותם לעני. אחד ועוד אחד, שתיים, כך. ויש מי שאחד ועוד אחד, זה נוסחה בדרך לנוסחת הגרעין, לפוצץ את העולם ולהחריב את העולם כולו. אז זה לא אומר שמי שיש לו שכל, הוא בהכרח בעל שכל. כדי לשלוט בשכל, לתפקיד שלשמו הוא נוצר, באחד מהתפקידים, אולי החשוב שבהם, זה להתבונן ולהבין מי אני ומה חיי, צריך להיות בעל שכל. להרגיש טוב טוב את מי אתה משרת כאשר אתה משתמש בשכלך. השכל שלך הוא חותמת גומי של מי? את מי הוא משרת? איזה חשיבה הוא מטפח? איזה השקפת עולם הוא מטפח? מה המסילה שלו? היום המסילה שלו זו מסילת ישרים, או משהו אחר, או מסילה של עבדות, זו שאלה גדולה. אומר לנו, אם אתה בעל שכל, אתה חייב להגיע למסקנה שאנחנו אומרים כאן. ומה מסיק בעל שכל? ראינו, א', קודם כל, התבוננות במה שהעולם הזה מסוגל לתת לנו, מבלי החותם העמוק של הרוח. שאתה לא מקשיב לצד הרוחני שבתוכך, והולך איתו עד לתחתיות ארץ, ומניח לו בחופש גמור לפעול, לעצב את חייך. איך יראו החיים שלך, אומר הרמח"ל? שתתבונן על החיים שלך מבלי ההשפעה החודרנית של הרוח, אתה תמצא שחייך, במקרה הטוב, במקרה הטוב, הם חיים נעימים, נחמדים, נחמדים, אפשר ליהנות, אבל הם מסתיימים אחרי 100 שנה, 80, 90 שנה. אומר לו לרמח"ל, זה במקרה הטוב, אבל אנחנו לא מצויים במקרה הזה כידוע. אין פה אחד שלא יכול לספר קצת על בעיות שיש לו, וככל שהשנים מתקדמות וגדלים בגיל, ניסיונות החיים נעשים מורכבים יותר, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו כמובן, ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף, והדברים ידועים. אבל אני חושב שכבר במצבנו אף אחד לא יכול להכליל את עצמו בתוך הקטגוריה שאומר פה רמח"ל, על אותם אלו שהחיים נותנים להם הנאות וטוב, כן? וגם הם סוף סוף מתים אחרי 100 שנה. אנחנו לא שייכים לקטגוריה הזו. יש הרבה בעיות, בעיות פרטיות וכלליות. כן? מה שהחיים מסוגלים להניב, מבלי ההתערבות של הרוח, מה שהחיים מסוגלים להניב, לתת לנו, זה לא הרבה, אני חייב לומר. זה לא הרבה. זה לא הרבה. ואל מול המעט הזה, אל מול המעט הזה יש הרבה צער, או כלשונות, טרדות, מכאובים וכן הלאה. זה לא פשוט. קשה להשלים עם העולם כפי שהוא. אי אפשר להשלים עולם כפי שהוא. ואנחנו רואים את האדם חותר לנוסחת הפלא, לנוסחת הפלא האלמותית. איך לא מתים? איך חיים לנצח? איך חיים חיים טובים יותר? כל עמלו של האדם בוקר ועד ערב זה לסלק. אולי גם לפתור מן השורש, אבל ודאי לסלק ולדחוק הצידה את הסבל האנושי. ההתמודדות הבלתי פוסקת עם שאלת המחלות. פעם זה שאלת, כן, מחלה כזו, אחרת. לפעמים בדור אחד או בשני דורות מתמודדים כמה וכמה מחלות קטלניות שרבים חללים, כן, הם מפילות. אבל כל המה לאדם זה איזה מרוץ מטורף, כן, סביב גורמי החידלון. הפתרון עין. עד שלא מדבירים מחלה אחת, כבר קופצת אחרת, בעוצמה, בתחכום, שדורשת מאיתנו הרבה יותר משאבים, הרבה יותר חשיבה, להדביר אותה, אבל זה לא עובד. העולם הזה ממשיך להצמיח קוץ ודרדר, פעם קוץ כזה, פעם אחר, עד שמסלקים את הקוץ ודרדר, צומח תחתיו אחר, פלא, מה קורה כאן? אומר הרמח"ל, כשאתה מתבונן על הפלא הזה, אתה מבין, שהעולם הזה הוא בבחינת, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אי אפשר לתקן את העולם הזה באמצעות עולם הזה. אי אפשר, אין חבוש מתיר את עצמו. אתה לא יכול. טוב, בן אדם טובע בים. הוא לא יכול לתפוס את עצמו מהראש ולהרים את עצמו. הוא צריך נקודה ארכימדית. תנו לי נקודת משען, ואני מרים את העולם כולו. כך אמר ארכימדס, ואני נטועה. תנו לי נקודת משען, ואני מרים את העולם כולו. בלי נקודת המשען החירותית, שכולה מושרשת בעולם האלוקי, שכולה צופה על העולם מלמעלה, לא במובן של התנשאות, במובן של במקום שאתה מוצא את גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו. שיא ההשתפלות כלפי מטה, שיא ההשתפלות כלפי מטה, שהגודל האינסופי האלוקי יורד עלינו, יורד ומשתלשל מעולם לעולם, מופיע לפנינו בצורה של, כמו שאמרנו, מצוות, של דעות, של מידות, דרכי השם יתברך. אם אתה לא מכניס את החבל הצלה הזה, שמשתלשל אלינו משמיים, מנקודה גבוהה, אני רואה פה לפני, חוכמת הקודש הפועלת, זה בדיוק הנושא של הפסקה הזו באורות הקודש. כן? אם אתה לא משלשל את החבל הזה משמיים, בשיא תארתו, כן? הערב דברי תורתך ופינו, תורתך, שלך, העליונה, השמימית, אין היה לא שיזפתה, אותות חוכמה אילאית ואלוהית, אם אתה לא מגלגל אותה למטה, משלשל אותה למטה, העולם הזה הוא מונח בתחתיות בור, אין לו אפשרות לתרומם. זה דבר אחד שאומר הרמח"ל, סע עיניך סביב ותסתכל על החיים כפי שהם נראים, בלי נוכחות מספקת של חיי הרוח. אכזבה. אז מה נשאר לאדם? להתנחם. להתנחם במה שהוא יכול לחיות בעולם הזה. להתנחם. זה מה יש, רבותיי, חיים פעם אחת, כל מיני סגנונות, אמירות מן הסוג הזה, יכול בשתו. כל אחד מנסה לנצל את מה שהחיים נותנים לו, תענוגות רוחניים, תענוגות נפשיים, תענוגות חומריים. משתדלים לשבח את איכות התענוגות, אבל סוף סוף, כל התענוגות האלו לא מחסנים את העולם מן החידלון, ולא כך צועדים אל המדרגה האלמותית, כן? של חיי נצח, של תחיית המתים. לא ככה צועדים. לא כך. לא זה השמן הטוב שמחסן את הגופה, את הגבייה של העולם הזה מריקבון. סוף סוף, החיידקים ודאי וודאי יתגברו. סוף סוף, ודאי וודאי שהתולעים יפרקו את האורגניזם הזה. גם האורגניזם הפיזי, וגם האורגניזם הרוחני שלא נשען ולא יונק מתורה. אין קיום. נפש הבהמה היא היורדת למטה. נפש האדם היא העולה למעלה. איך אנחנו מעלים את כל הכבודה הזו של עולם הזה למקום גבוה יותר? למצב שהמוות לא מפחיד אותנו יותר. גם אם נגזר עלינו למות אחרי 80-90 שנה, כי עדיין אנחנו נמצאים בעולם התיקון, אז נגזר עלינו למות, גזירת מות תמותון עדיין קיימת, אבל לעמוד בקומה סקופה מול המוות ולהגיד, אנחנו עוד ניפגש. אנחנו עוד ניפגש. בגוף הזה, שעכשיו נרכב באדמה, הנשמה עוד תופיע, אנחנו עוד ניפגש. בקומה סקופה אנחנו ניפגש. ואנחנו נראה מה זה נצח. איך אנחנו מגיעים למצב הזה? אומר הרמח"ל, רק על ידי התבוננות במצבנו, בלי השפעת הרוח, ומתוך ההתבוננות הזו, מסקנה חד משמעית, להניח לרוח לומר את דברה, וכך לחיות. זה דבר אחד. כן, זה דבר אחד. מסקנה השנייה שהוא אמר, או ההסתכלות המדעית השנייה, זה שאי אפשר להניח שהאדם חי בעולם הזה בשביל העולם הזה, ומשהו מצמיח באופן ספונטני מאדמתו, למרות שיכולים לצמוח דברים נחמדים באדמת העולם הזה, קצת חובזה, קצת תות יער, יש כל מיני דברים שגודלים מן ההפקר, אין בעיה. אבל לא זה מאכל אדם. עדיין צריך את הלחם, צריך את הזריעה, צריך את החרישה, צריך את התחינה ואת הלישה. זה מאכל אדם. אומר לנו הרמח"ל, הראיה השנייה, שאין די בעולם הזה, זה באמת אותו ההרגש הפנימי. לא רק להסתכל על העולם הזה, כמו שאמרנו מקודם, איך הוא נראה, צורה לו על הפנים, לא, אלא עכשיו להתבונן בשאיפה הפנימית שיש בתוך האדם. כשאדם מביט באופן חופשי בשאיפה הפנימית שבתוכו, מגיף את התריס, סוגר מעט את הרעשים, ומקשיב סוף סוף, מקשיב פנימה, לוקח את מבטו פנימה בנשימה עמוקה עמוקה, הוא עוקב אחר נשימתו נשמתו, והנה הוא שומע. הוא שומע בתחתית הבור כל ענות חלושה בהתחלה, בת המלך שנמצאת בתחתית הבור, מלך אסור ברעתים, הוא מרגיש את אותו נקודה מלכותית שקצת כבולה, קצת נזנחה, קצת הופקרה, אבל הוא מתחיל להקשיב לה. הקול שלה יותר ויותר ממשי, יותר מוחשי, מתחילים כבר להתנסח חברות, משפטים, טקסטים, מאמרים, ספר תורה שלהם. זה גורלו של האדם המקשיב. האדם המקשיב הוא נדהם כאשר הוא אומר אסורה והראה את המראה הזה. מדוע בוער הסנה ולא הוקל? כשאנחנו מתבוננים פנימה אל תוך תוכנו, אנחנו מרגישים שאש בוערת בפנים. אש של חיפוש משמעות, חיפוש אהבה, חיפוש ערך עמוק ונורא לחיים. לא עוד זוטות של תענוגות כאלה ואחרים, פרוטות של עונג, לא. משהו נורא, אנשים מפחדים מזה. הרבה פעמים זה בדיוק הסיבה שאנשים לא מניחים לשקט הזה להסתרר עליהם. הם חוששים מפני המפגש עם אותה נקודה תהומית, מהותית, שכאשר היא מתגלה, התביעה שלה היא בלתי פוסקת וקולה נשמע מסוף העולם ועד סופו. יש אנשים שמפחדים מזה. אבל במקום הזה, לא שייך לדבר על פחד מזה. אומר הרמח"ל, אם אתה תקשיב פנימה לנקודה הזו, אתה תחזור לצלחת באופן אחר לגמרי. אתה תחזור לצלחת באופן אחר לגמרי. הישיבה שלך תהיה שונה בשעת האוכל. אתה תחשוב טוב טוב לשמה אתה נהנה. אתה תהנה. אתה תהנה הנעת הגוף. אבל תהיה למטרה. הנעת הגוף תהיה קרון שנמשך אחרי קטר רב עוצמה, שיודע את הכיוון, שחותר אליו, חותר בעוצמה אדירה, בחום פנימי כביר, והתענוג יימשך אחריו. ככה אתה תחזור לצלחת. כך תחזור לצלחת. ככל שמתרשלים יותר בקשב הפנימי הזה, ממילא, תובעים בתוך הצלחת. והצלחת זה רק משל. למה שהעולם הזה נותן לנו. מלוך אופניים, ביד נדיבה. זה הראיה השנייה של הרמח"ל. כן, נסכם ונאמר, לפני שאנחנו מתקדמים הלאה, כן, הראיה הראשונה, הסתכלות על חזותו של העולם הזה. ראיה שנייה, כן, התבוננות והקשבה למשאלות ליבנו פנימה. די בשתי הדברים האלו. כל בעל שכל, נשים לב, כל מי שמרגיש בקרבו, איזו הרגשה של, לא משכנע. צריך לבדוק את מידת הישרות של השכל. כי הראיות האלה מאוד מאוד חזקות. מאוד מאוד חזקות. ואין צורך לסתור אותן, ואין צורך להקשות עליהן קושיות לא ישרות. ואפשר להקשות קושיות בלי סוף. איך אמר פעם הרב קוק למישהו שלמד איתו, מסכת זבחים, הרב קוק תרץ, והחברות היקשה, אמר לו הרב קוק, אם באת להקשות שוב ושוב, אין תירוץ בעולם. אין תירוץ בעולם. אפשר להקשות על הכל. קושיות... לא ננעלו שערי קושיות. זה בסדר. תמיד אפשר להקשיב. אבל אם אתה ישר, אתה לא מניח לשאלות לא ישרות להישאל. אתה יודע מתי השאלה היא לא לעניין. שואל כעניין ומשיב כהלכה. הרבה שאלות הן לא כעניין. והן נובעות מהיסח דעת מהישרות. אנחנו מכירים את זה. ילד קטן שאומרים לו, תן לאחיך, גם הוא צריך. גם לא מגיע. אבל אני הייתי ראשון. מה זה קשור שהיית ראשון? אתה כבר משחק שעה, אבל הוא לא יכול להבין את היושר הזה. כי האנוכיות שלו, מתי צריך לו? אז איך הוא יכול להבין שמגיע גם לאחיו 5 דקות לשחק? איך הוא יכול להבין? אין יושר. השכל נגוע, פגוע, קטן, בוסרי. אז אין סוף קושיות. זה המבחן. אם אנחנו בעלי שכל ישר.
כן. הם מורכים עדיין למצלת הישרים בלי לראות, ועדיין הם אנשים טובים שעושים דברים טובים. פשוט לא הולכים בדרך התורה. אז הם דתיים בלי טיפה לא רואים. כן. ועכשיו אני רוצה לראות ש...
קודם כל, כבר אמרנו, דיברנו על זה כמה פעמים למעשה, בזמנים האחרונים. זו שאלה שנשאלה כבר. בשנה שעברה כמה וכמה פעמים. מה שאתה אומר זה לא דבר שעוזר לי, בכלל לא. כן? ברוך השם, זכיתי לגדול בבית אחד עם אדם כזה. בבית אחד, לגדול הרבה שנים עם אדם כזה. כן? אני מכיר הרבה כאלו. עם אחי יש לי לא פעם שיחות. אח שלי הוא המודל, בעיניי, של דרך ארץ קודמת לתורה. הוא המודל. אני מאוד מתעניין במודל הזה, ולא פעם, אני גם אמרתי לו זה פעם, פנים אל פנים ממש. יכול שזו הייתה טעות טקטית מסוימת, למרות שוודאי יש בזה אמת. אבל הייתה טעות טקטית מסוימת לבוא ולומר לו את הדברים בגילוי לב שכזה. אמרתי לו ככה פעם אחת, ככה ממש באמצע הלילה, באיזה טיול לילי שהיה לנו. הלבבות היו פתוחים, היה חבל לך לישון. לא הולכים לישון במצב כזה. מי יודע מתי ייפתח השער שוב. ואחד הביקורים שלו במולדת, טיילנו, ואמרתי לו, תשמע, אחי, עד שאתה תרגיש את הצורך בתורה, זה ייקח עוד הרבה שנים. יש לך הרבה ממה להתפרנס לפני כן. הוא שתק. כאילו רוצה להגיד לי, אז בעצם אני לא צריך את התורה. יש פעמים שאומר את זה במפורש. הפעם אני עזרתי לו להגיד. כי פשוט התפעלתי פשוט מהיכולות שלו. זה היה בעקבות סיפור שהוא סיפר לי, כן? שהוא הפגין יכולת מוסרית שהיא מעל כוח אדם רגיל. ירדו לי דמעות מהעיניים, חיבקתי אותו ואמרתי לו, אחי, אתה גדול מהחיים. אתה לא צריך לשמוע ממני מה זה שלום בית. תלמד אותי מה זה שלום בית. אחרי שהוא סיפר לי את הסיפור הזה, ואנחנו יודעים מה זה להתאמץ בנושא הזה. להגיע ליכולות כאלו, בלי ללמוד אותו. טוב, שאני עושה לו סניגוריה. אני בסוף אני אשכנע אותה. כן. אני רוצה אבל, אחרי כל הדברים האלה, כן, בכל אופן, להצביע על נקודת החולשה. אגב, בשיחה האחרונה שלי עם אחי, ממש בערב שבת, לפני שבת, שאלתי אותו, אז איך אתה חושב שיפרטרו הבעיות של עם ישראל? דיברנו על הבעיות במובן הרחב שלהם. לא כרגע לפתור בעיות של שלום בית בין איש ואשתו, אני יודע מה, באמצעות מוסר טבעי, חזק. הבעיות הרציניות של עם ישראל. אז אומר לי, אחי, אתה שואל אותי, ככל שיהיו אנשים, יותר אנשים כמוכם, כך הוא אמר, כך יוטב. אמרתי לו, למה אתה מתכוון? יותר אנשים דתיים כמוכם, כמו שראיתי אצלכם בישיבה. הוא היה פה בישיבה, מזה 4 שעות, לפני כחודשיים. הוא עבר, במשרד של הרב, נפגש עם תלמידים. הוא יצא מכאן ואמר לי, לעזאזל, תגיד לי, למה כל פעם שאני פוגש אנשים דתיים כמוכם, אני מרגיש איזו הרגשה נפלאה. הרגשה נפלאה, ואני עובד עם כל מיני סוגים של אנשים. אני מרגיש שייכות עמוקה. לא, לא, לא. אמרתי, אתה מצפה ממני לתשובה? אתה רוצה שאני אשים לך את התשובה בפה? אולי תנסה להשיב. לא יודע, מאמינים בזה כוח עליון. כנראה שהאמונה בכוח... תחיל לדבר את הדברים לפי. זאת אומרת, הוא הודע מפי עצמו שיש רובד מסוים של בעיות שניתן לפתור. כלומר, אם דיברנו מקודם על יחסי רוח וחומר, שהרוח מצילה את החומר מריקבון, אין ספק שאותם אנשים שלהם אתה מדבר, אין ספק שהרוח הפנימית שלהם נושבת במהירות של 30 קשר, 40 קשר, ואנחנו רוצים 613 קשר. אנחנו רוצים משב רוח אדיר, שלא תעשה, של רמח ושסה. אנחנו יודעים שמשב הרוח הזה, יש בכוחו לסלק כמה וכמה העדרים. זה דבר ידוע. זה דבר ידוע. אבל כדי להניח את כל הברכה האלוקית בתוך המציאות, אנחנו צריכים עוצמות גדולות יותר. וגם אותם אנשים, אני אומר את זה בשיא הרצינות, לא שאני טוב ממנו. והרבה דברים הוא טוב ממני. השאלה היא מהי השאיפה. המוסר הטבעי הוא מסתפק בדברים מסוימים. אין לו שאיפה מעבר לאותם הדברים. אין לו שאיפה למעלה ממדרגת חסד מסוימת. החסד של המוסר הטבעי הוא מוגדר בכמותו ואיכותו. אין לו את המעלה של אין סוף השפעת טוב בלי גבול בכמות הטוב, בלי גבול בכמות הניתבים. החסד שבא מכוחו של דרך ארץ שקודם לתורה, הוא, הייתי אומר, מנת הקרב עד שתגיע ההספקה העיקרית. זה מנת הקרב, זה התקציב שניתן לנו עד שנחשוף באמת את הכוחות האמיתיים. זה תפקידה של דרך ארץ, זה הפוש. זה הפוש הראשוני כדי שנעמוד על המסלול בכלל. אבל מי שחושב שיוכל לחיות ממנות קרב, גם עם הסיסיות מאוד, אבל זה נגמר. החיכוך עם העולם הזה, החיכוך עם העולם הזה, הוא הולך ומחלה את המוסר הטבעי. החיכוך הוא עצום. עוצמת החום, דיברנו מקודם על הכאב, דיברנו מקודם על ההתנגשות, על ההתרוצצות. כן? דלת דן עקשן, דיברנו על זה מקודם. ההתנגשות והחיכוך והחום שזה מייצר, הוא חום שורף. כנגד שריפת היצר, אנחנו חייבים אש של תורה. המוסר הטבעי הוא נכחש, הוא נמס, הוא מתפוגג, הוא מתמוגג, הוא מתנדף כתוצאה מהאימותים הקשים שיש בין טוב לרע. ואנחנו רואים את בעלי המוסר הטבעי, רבים רבים מהם בשם אותו מוסר, הכשירו עוולות גדולות, עוולות גדולות מאוד, ודי למבין. זה לא במה לבירורים פוליטיים, כל אחד יסתכל על עצמו, כן? כאשר הוא מסתמך על מוסר טבעי בלבד, וכבר אמרו חזה על כל האומר, אין לי אלא דרך ארץ. גם דרך ארץ אין לו. גם דרך ארץ אין לו. סופו שגם דרך ארץ לא יהיה לו. אם הוא יחשב, יכול שהוא יכול לנצח בידיים חשופות את הכוח הזה, את הכוח היצרי, שהקדוש ברוך הוא נתן לו מנדט. הוא נתן לו מנדט. זה בעיה. אז הכל טוב יפה, אין לי בעיה עם זה ארצי. נפלא. לא מספיק. לא מספיק. זה חריש ראשוני. טפח של פני המחרישה ולא יותר. זה לא החריש העמוק. זה לא החריש העמוק שרק בתוכו יכול לנבוט כהלכה. הזרע הרוחני, לא יכול. לא יכול מצב כזה לנבוט. ודאי שלא. צריך לזרז את עם ישראל ולהסביר את הדבר הזה. אמר לי אח שלי ביום שישי האחרון, רק כאשר אנחנו נהיה מעצמה כלכלית והתאחדו כל הקונצרנים וכל ה... איך הוא קרא לזה? הוא בקיק קצת בשפת המושגים העסקיים, אז נוכל להגיד לאמריקה, אנחנו לא זקוקים לכסף שלכם. הוא גר שם, הוא נותן לי יצא איך להשתחרר מוצת הברית. אמרתי לירם, מתוק שלי. לא, לא, זה לא זה. הפתרון שלנו זה לא בחוסן חומרי. דיברתי איתו קצת על זה. שתיקה מעבר לקו. טוב, נקווה שיהיה טוב לעם הזה מתישהו, אומר לי. שבת שלום, אני צריך להיטיב את הנרות, אחי. נדבר עוד, בעזרת השם. בעזרת השם. הייתה שיחה מאוד חשובה. זה היה סיכום. זה מה שאני אומר גם לך. אתה שואל את זה בשביל הרבה יהודים טובים, אני מניח שאתה יודע את התשובה. אבל אתה משמש פה לרבים וטובים שוודאי רוצים לשאול את השאלה הזו. אנחנו לא מתחבגים מלענות עליהם. יש עוד שאלות בעניין הזה. זהו, אז סיכמנו בשביל כולם, של החדשים גם, את הדברים שדיברנו. עכשיו נוכל באמת ללכת קדימה במהלך המסע המרתק של נתינת המנדט המכריע לעולם הרוחני שבנו. הלאה. בסדר. נשמה, הובילי. נשמה, תובילי בבקשה. אומר לנו הרמח"ל, איך תוביל הנשמה? איזה כלים צריכים לתת בידיה של בת המלך הרוחנית הזו? איך היא תציב את כף רגלה על האדמה? איך? איך היא תציב את כף רגלה על האדמה? מה, ככה כמוצ'י? אירומה? ארטילאית? ודאי וודאי שלא. היא צריכה לבושים. להביא לבושים למלך. בלי זה הוא לא יכול לצאת לרחוב. המלך הוא אירום? איך אפשר שהנשמה תצא לא מלובשת? אם כן, איזה כוחות ילבישו אותה? איך נלביש את הנשמה כדי שתוכל לצאת לרחובה של עיר? ולהשפיע שם, ברחובה של עיר, את הלך לפני השם בארצות החיים, זה מקום שווקים. אומר הרמח"ל. ואולם, והנה אחר שידענו זה, בשליש האחרון, יש לכם את זה? והנה אחר שידענו זה, נבין מיד חומר המצוות אשר עלינו, ועיקר העבודה אשר בידינו. יש לכם את זה? מי שרואה את זה בספר, בשני עותקים, כל מי שגילה את זה, שיגיד לאחרים, בעותק הישן, איפה זה? בעותק הזה שזה. בעותק הישן זה ביוד בית, שורה שמינית מלמטה, עשירית מלמטה, והנה אחר שידענו, בעותק הישן. יש לכם? ובספרים החדשים איפה זה? אני לא יודע. לא, זה עוד עותק, זה עוד, זה, אל תגיד כזה, עותק שלא מצוי ב, אצל אנשים. בדרך כלל זה, הנה זה. איפה זה, יש לכם? יש לך איזה שם? בישנים, י' ב', בחדשים. אה, זה משהו אחר גם, זה עוד עותק. זה, ספר הזה. איפה, אז איפה זה? ואולי, והנה אחר שידענו זה, איפה זה מצוי? קו ח'. בספרים. נכון, נכון, קטע של לפני, כן. בסדר? והנה אחר שידענו זה, מי מוביל, מי בראש? והנה אחר שידענו זה, נבין מיד חומר המצוות אשר עלינו, ועיקר העבודה אשר בידינו. כי הנה אלה הם האמצעים המביאים אותנו אל השלימות האמיתי, אשר בלעדם לא יושג כלל. דבר מפליא מה שהוא אומר כאן. עד שלא ידענו זה, היה לנו בעולם הזה, מרכיב או גורם שהוא בעצם תוספתן. למה קורא לתוספתן, תוספתן? כי חשבו שזה תוספת שאין לו בכלל מקום בגוף. כאילו יש איבר מיותר, או פה השקדים בגרון. פעם היו מורידים תשקדים בגרון, במצב של אנגינות חוזרות, דלקות גרון, היו מורידים תשקדים בגרון. הרופאים חשבו שאין תפקיד לאיבר הזה. עכשיו גילו, בשנים האחרונות, שיש לאיבר הזה חשיבות לא מבוטלת ביחס למערכת החיסונית של האדם. אין תוספתן בעולם הזה. מתי יש תוספתן? מתי אתה מיותר מבחינתי? אתה יודע מתי אתה מיותר? אתה יודע מתי אתה מיותר עד כדי כך שלא אכפת לי מה קורה איתך בכלל? אתה מיותר שתפיסת העולם הרוחני, תפיסת העולם שלי היא אגואיסטית. שאני אגואיסט אתה מיותר. שאני רוחני, אתה חלק ממני. אל תלך. אל תתרחק. אני לא יכול בלעדיך. לא יכול. אותו דבר עם המצוות. כל מי שיש לו מצווה מיותרת, כל מי שמרגיש שמצווה היא מיותרת, סימן שלא הפנים עדיין את עומק האמת, את עומק האמת של הובלת הנשמה. אם הנשמה היא מובילה, אם הצד הרוחני הוא מוביל, אם התבוננת בעולם הזה וראית את הביצה הזו, ראית את הביצה הזו, מצמיחה פרעושים ויתושים וצפרדיים וראשנים, ואתה דואג על זה, ואם הקשבת לנשמתך פנימה ושמעת את זעקה, את הזעקה שלה, שום מצווה היא לא מיותרת. המצוות פתאום נהפכות להיות לחם חוקך. אדם רעב מחפש כל פירור, כי הוא רעב. אדם לא רעב, הוא דוחה את הלחם מפניו. הוא מיותר, כי אין מה שידרוש את הלחם. אין מה שיבקש את הלחם, כי אין רעב. אין רעב. כמה דברים מיותרים יש בעולמנו? כמה דברים מיותרים בעינינו? למה הם מיותרים? לא מצאנו עדיין מקום בשבילם בתוכנו. ליבנו לא פתוח מספיק להכיל אותם. הרצון הטוב לא מפותח מספיק כדי לקרב את הכל, כדי למצוא עניין בכל דבר ודבר. כתוב ששלמה היה חכם מכל האדם. כתוב שהיה אפילו יותר חכם מן השוטים. שהוא הבין כל שטות מה מקומה. הלל, אותם בריונים, פושעי ישראל שבאו להרגיז אותו בערב שבת, שהוא היה במקלחת, במצב אינטימי ועדין, במצב של חילופי הזמנים מחול לקודש, והתחילו לשאול אותו שאלות מרגיזות, אותו אחד שנבחר מבין החבורה להרגיז אותו, להוציא אותו משיווי המשקל. למה יש לאפריקאים רגליים רחבות? ולמה לסינים יש עיניים טרוטות? ולמה? הוא חשב להרגיז אותו. והלל אומר לו, שאלה יפה שאלת בני, זה כוח הענבה. כוח הענבה זה כוח שמתבטא לחוכמה האלוקית, וממילא, בכל מה שהוא רואה בעולם הזה, הוא מוצא היגיון אלוקי עמוק. אתה רוצה לדעת למה לאפריקאים יש רגליים רחבות? כי הם רצים בין ביצעי הים, בין ביצעי המים. אתה רוצה לדעת למה לסינים יש עיניים טרוטות, דברים עמוקים? יש לזה סיבה, יש הסבר, יש היגיון, יש שיטתיות בשטויות הגדולות ביותר. השטויות הגדולות, מה שאנחנו קוראים שטויות, יש חוכמה עמוקה. זה חוכמת שלמה. ויחכם שלמה מכל האדם אשר בני אדמה, שהיה חכם יותר מן השוטים. שמתוך השוטים הוא למד חוכמה. מרוח השטות הוא למד את החוכמה. הוא היה אינדיק, תרנגול ההודו, שיורד מתחת לשולחן עם בן המלך שהשתגע. ומתחת לשולחן הוא לומד חוכמה עילאית. חוכמה עילאית. ורק כך הוא יכול גם להרים אותו ולהחזיר אותו למעמד של בן מלך שאוכל על השולחן ממעדני המלך, לא מקיא ולא מלכלך את כל, כן, באי הסעודה. רק כך אפשר. אבל אם אתה לא מבין את זכות ואת חובת ההובלה של העולם הרוחני, אתה צפוי להרבה דברים מיותרים. לא רק תוספתן ולא רק שקדי הגרון. אמרתי, זה יכול להיות חבר לחדר שהוא מיותר. הוא פשוט מיותר. הוא שולי. הוא זניח. הוא זניח. הוא לא משמעותי. הוא נוכחות אווירית כמעט. סליחה שאני אומר את הדברים האלו. אנחנו לא עד כדי כך רשעים, זה נכון. אבל בואו נעקוב אחרי הרגשות שלנו לפעמים. אנחנו מאוד משתדלים, צריך לדעת את זה. אנחנו גם מצליחים הרבה פעמים. אנחנו משתדלים לשים לב לזולת. אבל בואו ניקח את אותם רגעים שליבנו קשה כאבן. באותם רגעים שליבנו קשה כאבן, זעקת או צעקת או כאב הזולת, לא משנה את סדר יומנו. בנקודה הזו יש משהו מיותר. פירוש, העולם הרוחני לא פעיל מספיק, לא עמוק מספיק, לא נחרץ, לא מוביל מספיק. זה מה שהוא אומר כאן. והנה אחר שידענו זה, אחרי שידענו זה, מה זה הזה הזה? מה זה הזה הזה? אני מהמר שהוא לא אומר סתם את המילה זה. הוא לא אומר כבינה אחרי שידענו עניין זה, כן? אחרי שידענו דבר זה. למה אחרי שידענו זה? למה לא דבר, עניין, נושא, חוכמה זאת? למה? אני מקווה שאני לא טועה. אבל הנה אחר שידענו זה. זה אלי וענווהו. שהיה כל אחד מצביע ואומר זה. שהגילוי, הגילוי האלוקי בים סוף היה כל כך עצום, שהם הצביעו על השכינה. זו הייתה אמונה ממשית. והנה אחר שידענו זה, אחרי שאנחנו מסוגלים להצביע על הממשות של התוכן הזה, שהנשמה היא מובילה, לא רק בתור אקדמיה, לא רק בתור דרשה, לא, אלא מודעות חיונית, חזקה, והנה אחר שידענו זה שכל אחד יוכל להצביע באצבע ולמשש את הממשות של הנושא הזה, אז ממילא מיד, שימו לב, מיד, בלי שהות, מיד, נבין מיד חומר המצוות אשר עלינו. לא עוד שנה, לא עוד חודשיים, מיד. מיד המצווה מצטיירת כיהלום, והאדם הוא כתר. אני מחפש מיד להרכיב אותם זה עם זה. אם אני הכתר, חייב להימצא פה בסביבה יהלום. לא יכול להיות שאין פה בסביבה יהלום. מסופר על שני אחים. אחד היה אופטימיסט, אחד היה פסימיסט. הכניסו אותם לחדר. אחד הכניס אותו לחדר מלא מתנות, את הפסימיסט. חדר מלא מתנות. ארוזים ככה בניירות צלופן. תענוג. אמרו לו, כך, הכל שלך. מסתכלים דרך חור המנעול, רואים, הוא כולו מלא פחד ורוצה לתת מהחדר. טוב, הוציאו אותו משם, שאלו אותו פסיכולוג, נו, למה אתה כך רוצה לברוח? מי יודע איזה פצצה פה יש? מי יודע? הוא מפחד. לקחו את האופטימיסט, הכניסו לחדר מלא בגללים של סוס. הכניסו שם, התחיל לרוץ כמו מטורף בתוך החדר. כן? הוציאו אותו הפסיכולוג החוצה, למה אתה רץ? אם יש פה כל כך הרבה גללים, ודאי יש בסביבה גם סוס. הוא מחפש את הסוס. הוא מחפש לקשר בין הדברים. אם יש פה מצוות כאלו, איפה עולם הרוח שצריך לזה? אפשר להגיע מן המצוות לעולם הרוח. אנחנו פה הולכים בכיוון ההפוך. מעולם הרוח שחשפנו וגילינו, אנחנו מחפשים את, כן, את מה שמרווה את הצמאון הזה. אפשר גם מהכיוון ההפוך. אבל לא ייתכן שיש פה משהו בטל. אומר הרמב״ם, בהקדמה לפרק חלק, בבירור יסודות האמונה, שהמדענים הולכים ומגלים לאט לאט את תפקידם של הצמחים. כן? והצמח הזה טוב ומועיל לזה. כן? וזה לתרופה כזה, וזה לתרופה כזו. המדענים הולכים ומחפשים את המשמעויות של תופעות בטבע, של כל מיני צמחים. מה זה יכול להועיל? לאט לאט הולכים ומגלים. מתוך ההנחה שוודאי זה לא הנברא לבטלה, הולכים ומגלים. כל המצוות האלו, 613 מצוות, פיקודים דמלכה. למי זה? את מה זה בא למלות? איזה צמאון זה בא להרוות? מה זה? מה זה תפילין האלו? מה זה? נו, אם יש תפילין, כנראה שיש גם יד להניח. נו, אבל מעבר לזה, התפילין, מה זה בא למלות? איזה משאלת לב? איזה מסלול המראה זה התפילין? זה מה שצריך להבין, וזה מה שאפשר להבין אחרי הבירור הזה. כן.
אני יכול להבחיר, הרבה פעמים שומעים שאדם שרוצה להיות חיים של תורה, צריך לחשוב אם הדבר הזה יקרב אותי או ירחיק אותי. שהוא עושה את הפעולה הזאת, אבל אפילו הרבה שיעורים פה, אפילו הייתי בשיעורים פה של תחילת מקצוע אפילו, או שומעים על עיתונים וכל מיני הסיפות, אז אומרים אם אתה רוצה ללכת את הכיוון הזה, אז יש דברים שהם אכן מיותרים. אז איך זה, איך זה מתיישב? מה שהרב אמר שכאילו אדם צריך להיות פתוח להכל, ולהכל, הכל בעצם...
קודם כל, בעניין, אני מקווה שהשאלה, אולי אני אחזור על השאלה, מצד אחד אנחנו אומרים ששום דבר הוא לא מיותר. שום דבר הוא לא מיותר, לכל יש תפקיד ביחס אליך. כן, זה נקודת, כן, זה הנקודה המרכזית שאתה מבקש להדגיש. כן, כאילו מדברי משתמע שאין דבר שהוא מיותר ביחס אליך. והנה, מאידך, קושייה. חז"ל מדריכים אותנו לוותר על דברים מסוימים. לדחות אותם הצידה. כן? יש אדם שלא מתאים לו דבר מסוים, הדבר הזה לגביו, זה דבר שהוא לא צריך להתעסק בו. אז אתה אומר, הנה, יש דברים מיותרים. אני רוצה לומר כך. בפשטות, תראה, אני יכול להוסיף על שאלתך ולומר, הרי יש מצוות שהן לא שייכות לי. אני לא לוי ולא כהן. אבל המצוות האלו, הן לא מיותרות לגביי, אלא התועלת שבהן מגיעה לי על ידי הכהן. שהרי ישראל ערבים זה לזה. ערבים זה לזה. זאת אומרת, גם דבר שאני לא מקיים אותו באופן ישיר, תועלתו באה אליי באופן עקיף. לא ייתכן שיהיה בעולם הזה משהו שאין לי יחס אליו. יחס ישיר, יחס סמוי, עקיף, אבל יש יחס. רופא כל בשר ומפליל לעשות. הקשרים שיש בתוך המציאות, הקשרים שלנו עם בני אדם, עם כל מיני השפעות, כל מיני עולמות רחוקים, הם קיימים, הם סמויים מן העין. אבל שוב, האמונה שהרוח היא עיקר, היא זו שמבררת לנו שאין דבר שלא שייך לנו. רק התפיסה הרוחנית היא יכולה לבאר לי שגם מי שנמצא בקצה העולם, אני משפיע עליו, נוכחותו היא רלוונטית מבחינתי, ונוכחותי היא רלוונטית מבחינתו. שוב, זה רק מתוך ההשתקעות וההשתרשות בעולם הרוחני, אני מבין יותר טוב את המשמעות של אין דבר מיותר. נכון? נכון. את השאלה שאתה שואל, גם אני שואל, אבל דווקא מתוך שאלתך, אני מבין כנראה, אני מבין פה בשכל, אני רחוק מזה. אני רחוק מלהצביע ולומר, כן? אבל מהשאלה המחכימה, אני מבין כעת שככל שאנחנו יותר נברר לעצמנו את היסוד הזה של רוח עיקר, כן? יותר נבין שאין דבר מיותר. אין דבר מיותר. וגם אותו מקצוע שלי לא מתאים, מישהו אחר יעשה. אני לא יהיה חיית, אתה תהיה חיית. אבל אני יהנה מהבגדים שתעשה. אני יהנה סוף סוף, יש לנו אינטראקציה, יש לנו קשר, יש לנו יחס, ודאי. ודאי. אורגניזם חי, שכל חלקיו משפיעים זה על זה. והמוח לא יכול להגיד שהאצבע הקטנה לא נוגעת לה. כי היא משפיעה על... ואיבר אחד לוקה, וכל הגוף כולה לוקה. מה כבש? אחד מעבריו לוקים, כולו לוקה? כך ישראל, אחד מעבריו לוקה, כולם לוקים. אנחנו מרגישים את זה טוב, בקהילתיות הישראלית, עד כמה הדברים נוגעים לנו, כל אחד ואחד, חייל, נפצע, נהרג, אנחנו מרגישים עד כמה הדברים נוגעים לנו. זה לא זר לנו סוד האחדות הזה, ההשקה המופלאה הזו שיש בין כל חלקי העם, אבל גם חלקי המציאות. יבוא יום שנבין שזה לא רק הקרובים לי, זה הכל, כל הקוסמוס. השפעה אורגנית מלאה, מקצה לקצה. כן, כן, יאב.
כן, זה אפשר לבן אדם שלא מעוניין בעולם הרוח, לקבל ההשראה להיות מעוניין בכל פרט ופרט בעולם?
לא.
כאילו מבחינה שכלית?
לא יכול. הוא לא יכול. הוא לא יכול להגיע לרמת התקשרות כזו. לא יכול להגיע לרמת התקשרות כזו. שוב, אני יכול פה, מה שאני אגיד כרגע, אני מונע איזו שאלה שעומדת למישהו הקצה הלשן אולי. וזה בהקשר למה שאמרת, הרצל, סוף סוף אנחנו רואים שיש אנשים שהם בלי תורה, הוא יכול להיות דרך ארץ, ואחד האפיקים של דרך הארץ זה האוניברסליזם, לכאורה. אוניברסלי, כלל אנושי. אכפת לו מה קורה שם, אכפת לו מה קורה פה, הוא מאוד כללי. הסלון שלו זה מקום רב תרבותי. אל תוך הסלון נכנס המון. כן? אני לא פסול את זה, אל תצפו ממני לזלזל בתופעה הזו, כי אני ודאי לא אחלוק על הרב קוק, כן? והרב אומר שבדורנו, האוניברסליזם זה הבעה נשמתית. זה הבעה נשמתית. הבעה נשמתית לא מבוררת. ולכן, הזיקות, הזיקה, כן? הקונקט, הקשר שיש בין עם ועם, בין תרבות לתרבות, היא לא זיקה מבוררת, שהיא הרבה פעמים גורמת נזקים. אבל אנחנו רואים שהדרך ארץ, הקולקטיבי, הגיע למדרגה של התעניינות בעולם ומלואו. זה יפה, זה יפה, זה יפה. הוציא ראשו, הרי הוא כילוד. משהו פה יוצא לאור, יפה. אבל כמה ברור צריכה הנטייה האוניברסלית הזו, כדי שתברר את היחס הנכון בין כל חלקיה. אז הסכמתי על מחצה, הסכמתי. נכון, נכון. אבל התשובה בעיקרון, כן, לשאלה שלך יואב, התשובה לשאלה שלך, אי אפשר, בלי חידוד, בלי חידוד וליבון ובירור אמיתי של השאיפה הפנימית הזו. בירור על פי תורה, שימוש תלמידי חכמים, לימוד תורה. בלי בירור כזה, אי אפשר לעמוד על רז האורגניות של האדם בתוך נפשו, בין חלקיו השונים, בחברה הקרובה לו, במעגלים הרחוקים, בעולם כולו. אי אפשר. לא אפשרי דבר הזה. וכל הניסיון למצות את התפיסה האורגנית והרגשתה הערה והחזקה באמצעים אחרים, גם באמצעות תקשורים עם כל מיני ישויות, הישות יונתן והישות, קוראים להם בשמות, עם כל מיני שמות, המורה הזה, הישות דני והישות זה, הם נותנים כל מיני מסרים. כל הניסיונות לשאוב השראה מעולמות עליונים, בתקווה, לשים קץ לפירוד הנורא הזה, זה לא עובד. זה לא עובד. זה לא מברר את היחס בצורה מדייקת. יש בזה חסר ויתר. יש בזה חסר ויתר. יש בזה או הידבקות יתר, והשתייכות יתר שגורמת טשטוש וערבוב, כן? כמו שאומר בזוהר הקדוש, שהטומאה תחילתה באחדות וסופה בפירוד, נשות הספנים לספנים, כמו שאמר אריסטו אפלטון, נשות הספנים שייכות לכל הספנים, כן? בחזון המדינה שלו. הנה, הקולקטיבים, הקולקטיביות של הסקטור, של הספנים, כן? הם עד כדי כך ביחד, שאפילו נשותיהם מתחלפות זו עם זו. זו התפיסה. אומר הזוהר הקדוש, טומאה מתחילה באחדות ונגמרת בפירוד. מתוך אחדות ודיבוק כזה, בסופו של דבר אנשים נפרדים. והקדושה מתחילה בפירודה וסיים בחיבורה. הקדושה מתחילה בהבדלות נכונות מתוך התפיסה האורגנית המזוקחת. התפיסה האורגנית היא יוצרת ההבדלות כדי שאפשר יהיה לעשות את החיבורים. אי אפשר חיבור בלא הבדלה. זה המיומנות, זה המקצועיות של התפיסה האורגנית של התורה. ההבדלה ואחרי זה ההכללה. זה דבר לא פשוט. מאוד חשוב הבירור הזה, כדי שנדע להשיב לכל הזרמים העכשוויים שמטיפים לדברים חשובים. אבל הכל בא מתוך נטייה רוחנית, טבעית, בוסרית, לא מטופחת, לא ברורה, לא נקייה. וזה בעיה. זה עוד יסלק לנו את כל החילוקים שבין העמים, זה יפיל את כל המחיצות, אין דתות, אין הבדלים, כולם אחים, זה לא עובד ככה. צריך להרים דגל לאומי. עם ישראל, עם כזה, צריך דגל, צריך לאומיות. אי אפשר לטשטש. אי אפשר לקפוץ להכללה לפני ההבדלה. והבדיל עליכם הפרוכת, בין הקודש לקודש הקודשים. והבדיל עליכם. חשוב ביותר. כן.
אם זה תוך קבלת השונה, כמו שאמרת, שאנחנו עושים הפרדות, עושים הבדלות בין עמים, אבל אנחנו גם גילינו שבהיסטוריה יש הבדלות והפרדות בין עמים. דבר שיכול גם לגרום להרבה
הרס
והרבה חורבן.
בדי, שאלה ממבדיל. אני לא באתי עכשיו לשבח את המבדילים.
השאלה,
אני אומר, בטעויות של התרבות הכללית, חלק מהטעויות זה הכללת יתר. והטעות היותר רווחת זה הבדלת יתר. בדי, דרך האמצע היא מצויה בהליכותיה של תורה, במצוות התורה. אין מצווה שלא מביאה לאיזון. כל מצווה היא אמצעי, היא באמצע. כך קורא עזר המחל. המצוות הם האמצעים. למה מצווה קוראה אמצעי? כי היא באמצע. היא גורמת למצע בין דברים, למצוא את היחס הנכון בין כתבים, בין השונים. זה כוחה של מצווה. לצוות, לחבר דברים. לחבר, אבל מתוך מיצוע. לא חיבור מתעלק. לא חיבור כזה מטשטש, פורץ גבולות בחוסר נימוס כלפי עולמו של הזולת. לא. חיבור ממצע. זה מצווה. כל מחשבה של תורה, תורת ארץ ישראל, כל מחשבה של תורת ארץ ישראל היא ספוגה, היא ספוגה בדרך האמצע. כל מקום שתפתח ברב קוק, וזה שיגע הרבה אנשים, היה להם קשה, היה להם קשה מאוד, במיוחד אלו שבאו, כן, עם דגשים של תורת חוץ לארץ. היה להם קשה להבין את הרב קוק. הרב קוק הוא מלא באמצעיות. והבוסריות הנפשית שלנו לפעמים גורמת לנו להשתגע מזה. פעם אחת באו שני בעלי דין לרב קוק. אז בסופו של המשפט הוא אמר להם, אתה צודק. וגם אתה צודק. אז בעלת הבית, אשתו, אמרה לו, לרב, איך יכול להיות שהוא צודק? וגם הוא צודק. אז הוא אמר לה, גם מה צודק? זה קשה להבין את זה. זה קשה להבין את זה. אנחנו לא מבינים מה אמרנו כעת. איך אפשר באמת שגם הוא צודק? זה, אם נתאמץ קצת, נוכל לגלות את הכיוון של דברי הרב. וזה היה הרב קוק. אתה צודק, ואתה צודק, ואתה צודק. אבל לא שאחד מקזז את כוחו של השני. אלא יש פה צירוף כוחות מהווקטור של שלושתם, יוצא פה כוח אדיר שלישי, שהוא מכיל את שלושת המרכיבים. זה דרכו של הרב. זה דרך חדשה, ישנה. זה תורת ארץ ישראל שנשכחה על אלפי שנים. והרב קוק וקודמיו, מבית מדרשו של הגאון מווילנה, עוררו את התורה הזו מתרדמתה. הרב קוק אחז בה בעוצמה אדירה, הותיר לנו משנה סדורה, סדורה, גם לעבודת היחיד, כל שכן עבודת הכלל. איך להסתדר עם כל ריבוי הגוונים האלו? לא הבדלת יתר ולא הכללת יתר. זה החידוש שלנו, שאנחנו עוסקים בתורה. זה החידוש. הבדל עצום. כן. טוב, אז רק נסיים את המשפט פה, אנחנו לא נוכל כבר לדבר בזה. רק נקרא את זה הנקודה, והנה נחזור על זה. והנה אחר שידענו זה, נבין מיד חומר המצוות, כן? אשר עלינו, חומר המצוות, חשיבות המצוות מצד עצמן, ויקר העבודה אשר בידינו, חובת ההשתדלות שלנו לקיימם. מיד התברר לנו החשיבות העצומה של יצירת הקשר בינינו לבין המצווה. כי הנה אלה האמצעים המביאים אותנו לשלימות אמיתי, אשר בלעדם לא יושג כלל. בלעדם המגמה הרוחנית נשארת עשוקה, אין לה את הרגליים שבאמצעותם היא יכולה להתייצב על קרקע המציאות ולהתחיל את פעולת ההצלה, ההאצלה, ההפלה של העולם הזה, והרוחניות נשארת קרועה ותלושה מן המציאות, כן? המציאות עצמה נשארת תלושה מן הרוחניות, ולא מתרחש פה תהליך של בירור, העלאה והתקדשות. נעצור כאן.